שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף צדיקי במסכת בבא קמא. נתחיל בשורה השביעית בעמוד א', נסיים בשורה 11 בדף הבא. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל, 27 דקות. היום אנחנו ממשיכים לעסוק בנושא של שינוי, האם הוא קונה לגזלן או לא, כלומר, אם הגזלן גנב משהו ואז היה איזשהו שינוי פיזי בחפץ, אז האם עדיין הוא צריך להחזיר את החפץ כמות שהוא, או שהוא קנה אותו והוא צריך להחזיר כסף במקום זה. והיום נראה לגבי זה עוד משפט מהמשנה, וזה שאומר את המשנה שאם הוא גזל רחל, כלומר כבשה שטעונה בצמר, או שהוא גזל פרה מעוברת, ואז אחרי שהוא גזל, אז הוא גזז את הרחל, או שהפרה ילדה, האם הדבר הזה, הלידה או הגזיזה, נחשבים לשינוי? ורק נעיר בסוגריים שמעכשיו, בשביל לחסוך לנו במילים, לא נזכיר כל פעם גם את הדוגמה של הרחל וגם את הדוגמה של הפרה, אלא בואו נדבר רק על הפרה. אז כאמור, הוא גזל פרה מעוברת וילדה, האם זה נחשב שינוי? ועכשיו, לפני שנראה מה המשנה אומרת, בואו קודם כל נראה מה הברייתא אומרת. בברייתא יש לנו מצד אחד את רבי מאיר שאומר שזה לא קונה, ומצד שני את רבי יהודה ורבי שמעון שאומרים שזה קונה. כלומר, מצד אחד רבי מאיר אומר שזה לא קונה, ולכן כשהגזלן מחזיר, הוא מחזיר הכל כמות שהוא. הוא מחזיר את הפרה הריקנית ואת הוולד, הכל חוזר כמות שהוא. זה רבי מאיר. לעומת זאת, רבי יהודה ורבי שמעון אומרים שזה קונה, ואנחנו מסבירים את זה לפי רש"י, שזה לא קונה לו את הפרה, כי מבחינת הפרה זה לא נחשב שינוי, אבל זה ודאי נחשב שינוי מבחינת הוולד. אז את הפרה הוא לא קונה, והוא מחזיר אותה כמות שהיא, ואת הוולד הוא לא מחזיר, אלא הוא משלם כסף. ואיזה כסף? אז כמו בכל שינוי שקונה, הוא משלם לפי המחיר בשעת הגזלה. זה מה שהוא ישלם לפי רבי יהודה ורבי שמעון. אלה הדעות. שוב, לרבי מאיר הוא לא קונה ולכן הוא מחזיר הכל כמות שהוא, לרבי יהודה ורבי שמעון הוא קונה את הוולד ולכן את הפרה הוא מחזיר כמות שהיא, אבל על הוולד הוא משלם לפי שעת הגזלה. ועכשיו, בשביל להבין את זה קצת יותר, בואו נמציא מספרים בשביל שזה יהיה לנו קצת יותר בראש. אז בואו נניח שפרה ריקנית, כלומר לא מעוברת, היא שווה 1,000, אם היא מעוברת היא שווה 1,200, כלומר הערך שהוולד מוסיף זה בעצם 200, ואם היא ילדה אז הפרה עצמה חוזרת להיות ריקנית, כלומר היא שוב שווה 1,000. ועכשיו שימו לב, הוולד הוא לא שווה רק 200, אלא הוא שווה יותר, כי כשהוולד בתוך הבטן אתה עדיין לא יודע איך תהיה הלידה, אם הכל יהיה בסדר, יש גם הוצאות שצריך להוציא על הלידה, צריך להכיל אותה יותר, לכן כשהוולד בפנים הוא מוסיף רק 200, אבל אחרי שהכל עבר בשלום והוא יצא החוצה, אז עכשיו הוא לא שווה רק 200, אלא הוא שווה יותר, נניח כאמור 400. אלה המספרים. עוד פעם, פרה ריקנית 1,000, פרה מעוברת 1,200, פרה עם ולד שיצא כבר, אז הפרה היא 1,000 והוולד הוא 400. ועכשיו בואו נחזור עוד פעם לדעות שבמשנה. אז כאמור, אחרי הלידה, האם הוא קנה או לא, אז רבי מאיר אומר שהוא לא קנה, ולכן הוא מחזיר את הפרה ואת הוולד כמות שם, כך שיוצא שבעצם הוא מחזיר שווי של 1,400, כלומר הפרה 1,000 והוולד 400, זה רבי מאיר. לעומת זאת, רבי יהודה ורבי שמעון אומרים שאת הפרה הוא מחזיר כמות שהיא, שזה שווי של 1,000, ואת הוולד הוא לא מחזיר כמות שהוא, אלא משלם לפי מה שהוא היה לפני זה. כמה הוא היה לפני זה? אז כאמור אמרנו שלפני הלידה, הוולד מוסיף כאן רק 200, אז הוא מחזיר 200, אז יוצא 1,200. כך שיוצא לסיכום שלפי רבי מאיר הוא מחזיר שווי של 1,400, לפי רבי יהודה ורבי שמעון הוא מחזיר שווי של 1,000 ועוד 200, אז זה 1,400 מול 1,200, זו בעצם המחלוקת, ועד כאן הדעות בברייתא. ועכשיו אם נחזור למשנה, המשנה פשוט סוברת כמו רבי יהודה ורבי שמעון בזה שהוא קונה את הוולד, וכאמור הוא מחזיר את הפרה כמות שהיא ואת הוולד בכסף לפי השווי לפני הגזלה, כלומר 200, סך הכל 1,200. אלה הדעות. ועכשיו את הגמרא לגבי זה נחלק לשלושה חלקים. בחלק הראשון נדבר על דעת רבי מאיר, בחלק השני על רבי יהודה ורבי שמעון, בחלק השלישי נראה נושא קצת אגבי. אז החלק הראשון, דעת רבי מאיר. ולגמרא כאן יש שאלה על רבי מאיר, ויש שתי גרסאות מה בעצם השאלה. נאמר את זה בקצרה ואז נפרט. לפי הגרסה הראשונה, השאלה היא למה רבי מאיר אומר שהוא לא קונה, האם זה כי תמיד שינוי לא קונה, או שעקרונית שינוי קונה, אבל כאן כנסו את הגזלן שישלם יותר. זו הגרסה הראשונה של השאלה על רבי מאיר. הגרסה השנייה לעומת זאת אומרת, מה פתאום, ברור שגם לפי רבי מאיר שינוי קונה, וכאן זה רק נס. והשאלה על רבי מאיר, זה האם כנסו רק במקרה כמו כאן שהגזלן גזל במזיד, או גם במקרה של שוגג, כלומר האם כנסו גם את מי שיקנה מהגזלן בלי לדעת. זו הגרסה השנייה, ועכשיו בואו נפרט את שתי הגרסאות. אז שוב, לפי הגרסה הראשונה, השאלה על רבי מאיר, זה האם כשאצלנו בברייתא הוא אמר שהשינוי של הלידה לא קונה, האם זה כי באופן כללי הוא סובר ששינוי לא קונה, או שבאופן כללי הוא מסכים ששינוי כן קונה, ורק כאן הוא עושה כנס לגזלן, כי הוא לא רוצה שהגזלן ירוויח. לא יכול להיות שבסוף הגנב יישאר עם ולד ששווה 400, והוא ישלם עליו לנגזל רק 200, את זה רבי מאיר לא מוכן לקבל, לכן הוא אומר שכנסו אותו, שיחזיר את הוולד, אבל עקרונית במקרים אחרים שבהם הוא לא מרוויח מזה, אז שינוי כן קונה. זו השאלה לפי הגרסה הראשונה. שוב, האם באופן כללי שינוי לא קונה, או ששינוי קונה ורק כאן כנסו, ואם תשאלו מה זה משנה אם זה כנס או מן הדין, זה משנה אם הפרה לא השתפחה, אלא דווקא הכחישה. נניח שהמחיר שלה ירד מ-1000 ל-800, שאם לפי רבי מאיר שינוי לא קונה, אז הוא יחזיר לו את הפרה כמות שהיא, 800, אבל אם שינוי קונה, אז כאן הוא יחזיר לו 1000 כמות שזה היה לפני, ולא 800, זו הנפקמינה. ועכשיו, לגבי זה, הגמרא מביאה שתי ראיות לאפשרות השנייה, כלומר, שבאמת רבי מאיר מסכים ששינוי קונה, ורק כאן זה כנס. מה הראיות? אז שתי הראיות מהמשניות שנראה בדפים הקרובים. הראיה הראשונה זה מהמשנה הבאה, בצדיק ו' עמוד ב', שהיא מדברת על שינוי לגריעותה, כלומר, כמו במקרה שהצענו של הנפקמינה. כלומר, שבניגוד למקרה שלנו, שהשינוי של הלידה העלה את המחיר, שם דובר על אדם שגזל עבד או בהמה, ואז הם הזקינו, נהיו זקנים, וזה גרם לירידה במחיר, והשאלה היא, האם השינוי הזה קונה? אז תנקם שם אומר שכן, גם בעבד וגם בבהמה, השינוי קונה, ולכן הוא לא יכול להחזיר אותם כמות שהם במחיר המוזל, אלא הוא יחזיר כסף לפי המחיר שהיה בהתחלה, במחיר היקר. רבי מאיר לעומת זאת חולק, אבל שימו לב, הוא חולק רק על עבד. הוא אומר, עבד זה כמו קרקע, וקרקע הרי לא נגזלת, אלא תמיד מחזירים אותה כמות שהיא, ולכן גם כאן הוא מחזיר את העבד כמות שהוא. ומכאן לכאורה אפשר לדייק, שמזה שרבי מאיר חולק שם על עבד, כנראה שלגבי המקרה של בהמה, הוא מסכים לתנא קמא שהשינוי כן קונה. אז הנה ראיה ראשונה לזה שבאופן כללי, רבי מאיר מסכים ששינוי קונה. זו הראיה, אבל דוחה הגמרא, לא. יכול להיות שבאמת רבי מאיר סובר שגם בבהמה השינוי לא קונה, וזה ששם הוא חולק רק על עבד, זה כי הוא אמר את זה לשיטת רבנן. כלומר, הוא אמר, אני עצמי סובר ששינוי בכלל לא קונה, ולכן גם בעבד וגם בבהמה זה לא קונה, והוא מחזיר אותם כמות שם. אבל אתם רבנן, שאתם סוברים שבאופן כללי שינוי קונה, אז מילא שתגידו את זה על בהמה, אבל בעבד לפחות תדעו לי שם שהשינוי לא קונה, כי הרי עבד הוא כמו קרקע והוא בכלל לא נגזל. ככה רבי מאיר טוען כלפי רבנן, אבל כאמור, אולי הוא עצמו סובר שגם בבהמה שינוי לא קונה, וממילא את הראיה הראשונה דחינו, ניסינו להוכיח שבבהמה הוא מסכים ששינוי קונה, אבל דחינו אולי לא. הראיה השנייה, אנחנו כבר באמצע עמוד א', זה ממשנה כמה דפים אחרי זה בקוף עמוד ב', לגבי אדם שנתן צמר נקי לצבא בשביל שיצבע אותו, והוא אמר לו לצבוע לו את זה שחור, אבל הצבא צבע לו את זה אדום, מה עושים? אז שם יש מחלוקת בין רבי יהודה לרבי מאיר, וכרגע מי שחשוב לנו זה רבי מאיר, אז נזכיר רק מה שהוא אומר, וזה שהוא אומר שהשינוי הזה עושה בעצם שני דברים, הוא גם מחשיב את הצבא בתור גזלן, והוא גם שינוי שקונה, וממילא כיוון שהוא קנה, אז הצבא לא מחזיר לבעל הצמר את הצמר הצבוע, אלא פשוט מחזיר לו כסף לפי מה שזה בשעת הגזלה, והנה יש לנו עכשיו עוד ראיה שרבי מאיר מסכים ששינוי קונה, והגמרא מסכמת שמה מינה. באמת רבי מאיר סובר ששינוי קונה, וזה שאצלנו כשהפרה ילדה הוא אמר ששינוי לא קונה והוא צריך להחזיר לו את הוולד עצמו, זה כאמור רק כנס אצלנו. ועד כאן הגרסה הראשונה לשאלה על רבי מאיר, שאלנו לפי הגרסה הזאת האם הוא תמיד סובר ששינוי לא קונה או שזה רק כאן, וענינו זה רק כאן כי כאן הוא כנס, אבל באמת בדרך כלל גם לדעתו שינוי קונה. הגרסה השנייה על רבי מאיר, זה בשליש התחתון של עמוד א', במילים איקא דאמרי, זה שאומרת הגמרא, בעצם אתה צודק. באמת ברור לנו שגם לפי רבי מאיר באופן כללי, שינוי כן קונה, וזה שאצלנו אמר שלא, זה כנס. ולמה זה ברור? אז קודם כל כי יש בעצם את הראיה השנייה שהזכרנו הרגע, אבל גם בעצם בראיה הראשונה שהזכרנו עם העבד והקרקע, גם שם זה ברור, כי רב שם גורס את הדעות של רבנן ורבי מאיר בצורה הפוכה, כך שרבי מאיר שם הוא זה שאומר שבשניהם זה קונה גם בעבד וגם בבהמה. כך שעכשיו אי אפשר כבר לומר שהוא רק אמר את זה לשיטת הדעה השנייה. לא, הוא עצמו סובר שזה קונה. אז בקיצור, ברור לפי הגרסה הזאת של השאלה, שבאופן כללי לפי רבי מאיר שינוי כן קונה, ואצלנו שזה לא קונה והוא מחזיר את הוולד כמות שהוא, זה רק נס, אז מה כן השאלה? השאלה היא, האם כשרבי מאיר אמר שקונסים, אז האם זה דווקא את הגזלן עצמו, שהוא עשה הכל במזיד, או גם במקרה של שוגג. מה זה מקרה של שוגג? נניח שהגזלן מכר את הפרה למישהו אחר שלא ידע שהיא גזולה, ושם הפרה ילדה, ואז הנגזל עלה על זה, והוא בא עם שוטרים לבית של הקונה, ואומר, היי, אתה קנית את הפרה שלי, ואני רואה שהיא גם ילדה, תחזיר לי הכל, והשאלה היא מה הדין. אז לגבי הפרה עצמה לא ניכנס, האם הוא מחזיר אותה או מחזיר כסף, כי אולי הוא קנה אותה גם בשינוי רשות, את זה נשים בצד. השאלה שלנו זה לגבי הוולד. האם כשקונסים, אז קונסים גם כשזה קרה בפועל אצל מי שעשה את זה בשוגג, והוא צריך להחזיר את הוולד עצמו, ששווה עכשיו 400, או שלא קונסים והוא קנה ולכן הוא יחזיר הכסף בשווי של 200. זו השאלה לפי הגרסה השנייה, וגם כאן הגמרא מביאה שתי ראיות. ראיה ראשונה זה לטובת שכונסים גם בשוגג, אבל את זה הגמרא תדחה. ראיה שנייה זה לזה שלא כונסים בשוגג, ואת זה הגמרא לא תדחה. בואו נתחיל. אז ראיה ראשונה היא קצת ארוכה, אנחנו 9 שורות לפני סוף עמוד א', תשמע, זה מברייתא שמתארת 5 מצבים שבהם בעל חוב לא גובה מנכסים שכבר נמכרו. מה הכוונה? אז בשביל להבין את זה בואו נדבר קודם על המקרה הרביעי שהברייתא מביאה שם, וזה המקרה הרגיל והידוע של שיעבוד נכסים. כלומר, נניח שרובן הלווה לשימון כסף, וכשמגיע זמן הפירעון לשימון אין כסף לשלם, אז ברור שרובן יכול לקחת לו לא רק כסף, אלא את הפרה שלו, את הקרקע שאצלו, זה ברור. זה עוד לא מה שאנחנו קוראים לו שיעבוד נכסים. מה זה שיעבוד נכסים שאנחנו מדברים עליו? אנחנו מדברים על מקרה שבזמן ההלווה היה לשימון הלווה קרקע, אבל אחרי זה הוא מכר אותה, כך שעכשיו כבר אין לו. והשאלה היא האם רובן, בעל החוב, יכול לגשת לקונה של הקרקע ולקחת את זה. זה מה שנקרא שיעבוד נכסים. ולגבי זה אומרת הברייתא, זה תלוי האם כתבו את השיעבוד בשטר או שלא. כלומר, אם בשטר ההלוואה כתבו במפורש שיש שיעבוד נכסים, אז כן, רובן יכול לגשת לקונה של הקרקע ולקחת לו, כי הקרקע הייתה כבר משועבדת אליו, למלווה, כבר מזמן ההלוואה. לעומת זאת, אם לא כתבו את זה בשטר, אז אומרת הברייתא שהוא לא יכול. זה המקרה הרביעי באותה ברייתא, שהמלווה יכול לקחת רק מקרקעות שאצל הלווה, ולא מקרקעות שהוא מכר, במקרה שבו לא כתבו את השיעבוד בשטר עצמו. ואגב, הגמרא בהמשך תאיר שהחלוקה הזאת, אם כתבו את זה בשטר או לא, זאת שיטת רבי מאיר, אבל יש כאלה שחולקים עליו, כי הם אומרים שגם אם לא כתבו את זה במפורש בשטר, זה נחשב כאילו שכתבו, כי ההנחה היא שזה שלא כתבו, זה טעות סופר, ברור שהתכוונו שיש שיעבוד. זה חולקים על רבי מאיר, אבל רבי מאיר כאמור אומר שלא, אלא רק אם כתבו, אז יש שיעבוד נכסים, אם לא כתבו, אז לא. ובכל אופן, עד כאן המקרה הרביעי באותה ברייתא, לגבי מקרים שבהם לא גובים מהקונה. הבאנו את המקרה הזה גם בשביל להבין מה זה אומר גובים מהקונה או לא גובים מהקונה, וגם בשביל להבין שהברייתא הזאת היא שיטת רבי מאיר. עכשיו, מתוך זה, בואו נעבור למקרה הראשון והשני באותה ברייתא, וזה פירות ושבח פירות. אנחנו מתארים את שני המקרים האלו בעצם ביחד. מה המקרה? אז בסיפור שלנו יש 4 אנשים. יש את הגזלן שגזל קרקע מהנגזל. את הקרקע הזאת הוא מכר ללקוח א', ובנוסף, בלי קשר, הייתה לגזלן עוד קרקע שאותה הוא מכר ללקוח ב'. עכשיו, כשהוא מכר את הקרקע ללקוח א', הוא מכר לו אותה באחריות. כלומר, הוא בעצם משעבד את הנכסים שלו לאותה מכירה, כך שאם יום אחד יתברר שהקרקע הייתה גזולה, או יבוא איזה בעל חוב של לקוח א', ויקח את הקרקע ללקוח א', אז לקוח א' יכול לגשת לגזלן ולקחת ממנו חזרה כסף, ואם לא יהיה לו כסף, אז לקוח א' גם יוכל לגשת ללקוח ב' ולקחת ממנו את הקרקע. כי הרי בזמן שלקוח א' קנה את הקרקע, אז הגזלן עוד לא מכר ללקוח ב' את הקרקע הנוספת, אלא הקרקע הנוספת הייתה עדיין אצל הגזלן, והיא השתעבדה לאחריות אל לקוח א'. לכן, אם יקחו ללקוח א' את הקרקע, הוא יוכל לגשת ללקוח ב' ולקחת לו את הקרקע. ובכל אופן, כאמור, הגזלן מכר את שתי הקרקעות, שוב, את הקרקע הגזולה ללקוח א', ואחרי זה קרקע אחרת ללקוח ב', ולקוח א' בינתיים גידל בקרקע שהוא קנה פירות, או השביח את הקרקע על ידי איזשהו זיבל אותה, חרש אותה, נטע בעצים, המחיר שלה עלה, ויום אחד, לא עלינו, באמת הגיע נגזל ללקוח א', ואמר לו, סליחה, אתה יושב בקרקע שלי, תחזיר לי אותה איך שהיא, והוא באמת מחזיר לו אותה איך שהיא, עם הפירות ועם השבח. זה הדין, כי קרקע, כמו שהזכרנו מקודם, לא באמת נגזלת, אז אי אפשר לקנות אותה, אז לכן היא חוזרת as is, איך שהיא, ועכשיו בא לקוח א' חזרה לגזלן ואומר, תקשיב, מכרת לי קרקע באחריות, לקחו לי אותה, תן לי משהו אחר, אבל לגזלן אין כסף, אז הוא אומר, לך ללקוח ב', הקרקע שמכרתי לו, אחראית, והוא באמת ניגש ללקוח ב', ובאמת רוצה לקחת לו את הקרקע. ועכשיו, השאלה היא, כמה הוא יכול לקחת ללקוח ב'. כלומר, נניח שהקרקע של לקוח א' הייתה שווה בהתחלה 100, אבל אחרי שהוא גידל בפירות או השביח אותה, היא הייתה שווה כבר 150, וכאמור נגזל לקח את כל העסק, את כל ה-150. עכשיו, מה לקוח א' יכול לקחת מלקוח ב'? האם הוא יכול לקחת ממנו רק קרקע בשווי של 100, או קרקע בשווי של 150. אז על זה אומרת הברייתא, שהוא לוקח ממנו רק את ה-100, כלומר רק את השווי של הקרקע, הוא לא לוקח את ה-50 הנוספים של השווי של הפירות והשבח, כי בעצם הקרקע השנייה השתעבדה רק לקרקע המקורית, היא לא השתעבדה למה שיבוא אחרי זה, הפירות והשבח. לא ניכנס כרגע למה, זה לא הנושא שלנו, כתבנו על זה בחוברת ובאתר. בכל אופן, הוא לוקח רק את השווי של הקרקע, כלומר את ה-100 בדוגמה שלנו, ועד כאן שני המקרים הראשונים באותה ברייתא. עכשיו, איך כל זה קשור אלינו? מרוב שהמקרה הזה ארוך, בטח כבר שכחנו מה הנושא שלנו, אז נזכיר, הנושא שלנו זה שאמרנו שלפי רבי מאיר באופן כללי שינוי קונה, אבל במקרה שבו הגזלן ירוויח מזה, כמו במקרה שלנו שהוא גזל פרה ואז ילדה, אז אם נגיד ששינוי קונה, אז הוא ישמור את הוולד עצמו ששווה 400, והוא יצטרך להחזיר רק את הכסף שלפני ששווה רק 200, אז כאן רבי מאיר כנס אותו שיחזיר את הוולד. זה היה רבי מאיר, ושאלנו, האם רבי מאיר אומר שכונסים אותו רק במקרה של מזיד, או גם במקרה של שוגג, שהגזלן מחר זה מישהו אחר, ואצל הלקוח הזה הפרה ילדה. זה מה ששאלנו, ועכשיו הבאנו את כל המקרה הארוך הזה של פירות ושווח, בשביל להוכיח שכן, רבי מאיר גזר גם בשוגג. איך זה קשור? למה זה הוכחה? כי בואו נלך שנייה מסוף הסיפור לאמצע הסיפור. כלומר, עד עכשיו התמקדנו בסוף הסיפור של הפירות והשווח, שאמרנו שלקוח א' ניגש ללקוח ב', אמרנו שיכול לקבל לנו רק 100, לא 150, בסדר, זה סוף הסיפור. אבל בואו נלך קצת אחורה לאמצע הסיפור, כשהנגזל מגלה שהקרקע שלו אצל לקוח א', אמרנו שהוא ניגש ללקוח א' ולוקח את כל הקרקע עם הפירות והשווח. עכשיו, למה? למה שהנגזל יקבל גם את הפירות והשווח? הרי זה לקוח א' עשה אותם, שלקוח א' יחשב כמי שקנה את זה, וייתן לנגזל רק את השווי של הקרקע, רק 100, אלא כנראה שקונסים, והנה אתה רואה שקונסים גם בשוגג, כי מן הסתם, הברייתא מדברת גם על מקרה של שוגג, שהלקוח לא ידע בכלל שזה גזול, או שהוא ידע, אבל הוא חשב שזה נחשב קניין, והוא יחזיר לו בסוף רק 100. לא, אתה רואה שקונסים אותו, אפילו בשוגג, וכמו שראינו בתחילת הברייתא, הברייתא הזאת היא רבי מאיר, אז הנה ראיה למה שחיפשנו, שרבי מאיר כונס גם בשוגג. זאת הראיה, אבל הגמרא דוחה את זה, וגם הראשונים דוחים את זה. נתחיל דווקא בראשונים, וזה שאומרים התוספות למשל, מה זה הראיה הזאת? הרי כאן זה שהוא מחזיר את הקרקע והפירות, זה לא בגלל כנס, זה כי פשוט קרקע לא נגזלת, אז הוא מחזיר אותה איך שהיא. אז מה הקשר מכאן ולכנס של רבי מאיר? זו התחייה של הראשונים. התחייה של הגמרא זה שגם אם נניח שזה כן כנס, עדיין אין לך ראיה לגבי שוגג, כי מי אמר שזה היה שוגג? אולי לקוח א' ידע שזה גזול, וידע שהוא לא יכול לקנות את זה, ובכל זאת הוא קונה, ולכן כנסו אותו, אבל באמת, אם זה יהיה שוגג, אז אולי לא. אז בקיצור, את הראיה הראשונה המאוד ארוכה הזאת דחינו, ועכשיו בשורה השביעית בעמוד ב' אנחנו עוברים לראיה השנייה המאוד קצרה שאותה לא נדחה. וזה הפעם ראיה הפוכה שבאמת רבי מאיר כונס רק במזיד ולא בשוגג. מה הראיה? הראיה היא שוב מאותה משנה שהזכרנו גם בגרסה הקודמת של השאלה על רבי מאיר, וזה מאדם שביא צמר לצבא שכאמור בטעות צבע אותו אדום במקום שחור, וכאמור רבי מאיר אמר שזה שינוי שקונה את זה לצבא, כך שבמקום להחזיר לבעל הצמר את הצמר עצמו, הוא פשוט מחזיר לו כסף, איך שזה היה בשעת הנתינה, זה מה שכבר ראינו, אבל עכשיו בואו נשאל רגע, למה רבי מאיר לא כונס את הצבא שלמרות שזה היה בטעות לא יקנה, אלא יחזיר לו את הצמר איך שהוא עם הצבע, אלא מה אתה רואה מכאן? אתה רואה שכשזה בשוגג, רבי מאיר לא כונס. אז הנה מה שחיפשנו, ראיה לזה שכשזה בשוגג, רבי מאיר לא כונס. עד כאן הראיה השנייה, ובזה הגענו לרבע העליון של עמוד ב', ועד כאן בעצם החלק הראשון של השיעור, הדיון בדעת רבי מאיר. נזכיר שוב בקצרה, המקרה שלנו זה שאדם גזל פרה ואז ילדה אצלו, רבי מאיר אמר שהוא לא קונה, אלא הוא מחזיר את הפרה עם הוולד לבעלים, כך שבעצם הוא החזיר כאן שווי של 1,400, וראינו שתי גרסאות בשאלה על רבי מאיר, בגרסה הראשונה שאלנו האם זה כי לפי רבי מאיר שינוי אף פעם לא קונה, או שהוא קונה ורק כאן רבי מאיר כנס אותו, וענינו זה רק כאן ורבי מאיר כנס, זה בגרסה הראשונה. בגרסה השנייה שאלנו, ברור שזה רק כאן ורבי מאיר כנס, אבל האם כונס רק כאן כי זה מזיד, או שהוא כונס גם בשוגג, ענינו, זה רק כאן כי זה מזיד, אבל בשוגג הוא לא כונס, ועד כאן כאמור חלק הראשון, הדיון על רבי מאיר. החלק השני זה ברבע עליון של עמוד ב', וכאן אנחנו עוברים לשיטת רבי יהודה ורבי שמעון. שוב נזכיר, המקרה שלנו זה שהוא גזל פרה מעוברת ואז ילדה, שכאמור לפי רבי מאיר הוא לא קונה, אלא הוא מחזיר את הפרה ואת הוולד כמות שהם, אז הפרה שווה 1,000 והוולד שווה 400. לעומת זאת, רבי יהודה ורבי שמעון והמשנה שלנו אמרו שאת הוולד הוא כן קונה בשינוי, לכן את הפרה הוא יחזיר כמות שהיא, אבל את הוולד הוא לא יחזיר, אלא ישלם בכסף את השווי של הוולד בזמן הגניבה, כשהוא עוד היה בבטן, כלומר 200 ולא 400. זה רבי יהודה ורבי שמעון, ועכשיו עולה השאלה, אז מה בכל זאת ההבדל בין רבי יהודה ורבי שמעון? הרי הניסוח שלהם במשנה הוא לא אותו ניסוח, הניסוח של רבי יהודה זה גזילה חוזרת בעיניה, כלומר את הפרה הוא יחזיר בעיניה איך שהיא, אבל את הוולד הוא קונה והוא ישלם כסף. לעומת זאת הניסוח של רבי שמעון זה, רואים אותה כאילו היא שומה אצלו בכסף, כלומר שמין את הפרה עם הוולד ובלי הוולד, וכך יודעים כמה הוולד שווה, וזה הכסף שהוא ישלם, אלא ניסוחים, אבל כאמור כאמור, בפועל שניהם אומרים בעצם במקרה שלנו אותו דבר, שוב שהוא מחזיר את הפרה כמות שהיא, ועל הוולד הוא משלם 200, לא 400, ועכשיו כאמור השאלה היא, אז מה בכל זאת כן ההבדל בין רבי יהודה לרבי שמעון? ולגבי זה אומרת הגמרא, ההבדל הוא לא לגבי המקרה שעליו דיברנו עד עכשיו, אלא לגבי מקרה הפוך. כלומר, המקרה שעליו דיברנו זה שהוא גזל פרה מעוברת וילדה אצלו. לעומת זאת, המקרה הפוך זה שהוא גזל פרה לא מעוברת והיא התעברה אצלו. והשאלה היא, האם שינוי כזה נחשב שינוי ומה הוא משלם? ובזה כן תהיה מחלוקת בין רבי יהודה לרבי שמעון. עכשיו, מה כל אחד מהם אומר? אז כאן יש שתי שיטות, רב זביד ורב פאפה. רב זביד אומר שלפי רבי יהודה זה לא נחשב שינוי שקונה, ולכן הוא מחזיר את הפרה איך שהיא, כלומר הוא גזל פרה ששווה 1,000, הוא בעצם מחזיר אותה כשהיא שווה 1,200, לעומת זאת רבי שמעון אומר זה שינוי שכן קונה, ולכן הוא לא מחזיר את הפרה עצמה, אלא הוא יחזיר את מה שהיא הייתה שווה בשעת הגזלה לפני שהיא הייתה מעוברת, כלומר 1,000, זה המחלוקת לפי רב זביד. רב פאפה אומר דבר דומה, אבל בכיוון ממש הפוך. כלומר, לדעתו, רב יהודה הוא זה שאומר שזה שינוי שקונה והוא יחזיר רק 1,000 וזהו. לעומת זאת, רבי שמעון הוא זה שאומר שזה שינוי שלא קונה, אבל שימו לב, כאן יש הבדל בין רב פאפה לרב זביד, כי כשרב זביד תיאר שרב יהודה אמר שזה שינוי שלא קונה, אז הוא אמר שהוא פשוט מחזיר את הפרה עם הוולד בתוכה איך שהיא. לעומת זאת, רב פאפה, כשהוא אומר שעל רבי שמעון זה שינוי שלא קונה, אז אומנם עקרונית הוא אמור להחזיר לנגזל את הפרה עם הוולד בתוכה איך שהיא, אבל עדיין הנגזל צריך להחזיר לו קצת כסף. למה? כי בכל זאת, אמנם שלא ברשות, אבל הגזלן הזה השביח לו את הפרה, הייתה שווה 1,000, עכשיו היא שווה 1,200, אז לכן הנגזל צריך לשלם לגזלן את מה שהעבודה הזאת שווה. כמה הוא משלם? זה תלוי במנהג המקום. כמה אנשים באותו מקום נוהגים לשלם למישהו שירביע להם את הפרה ויחזיר לה אותה כשהיא מעוברת. יש מקומות שמשלמים חצי מערך הוולד, יש מקומות שמשלמים שליש, יש מקומות רבע. זה מה שהנגזל ישלם חזרה לגזלן, לפי רבי שמעון, לפי רב פאפה. אלה שתי הדעות במה המחלוקת בין רבי יהודה לרבי שמעון. עוד פעם שנזכור, לפי רב זביד הם פשוט נחלקו אם הוא קונה או לא, רבי יהודה אומר שהוא לא קונה והגזלן מחזיר לנגזל את הפרה עם הוולד בפנים וזהו, לפי רבי שמעון הוא קונה והוא מחזיר לו רק 1,000 את השווי של הפרה מלפני, לפי רב פאפה זה הפוך אבל גם קצת שונה, כלומר שלפי רבי יהודה הוא קונה וכאמור הוא מחזיר לו רק 1,000, לפי רבי שמעון הוא לא קונה ועקרונית הוא מחזיר לו את הפרה עם הוולד, אבל הנגזל צריך להחזיר גם לגזלן את המחצה שליש ורביע, מה שנהוג באותו מקום, על העבודה הזאת שהוא עשה בשביל להרביע לו את הפרה. עד כאן תיאור המחלוקת בין רבי יהודה לרבי שמעון, לפי רב זביד ולפי רב פאפה, ואנחנו עכשיו באמצע עמוד ב', ועכשיו נראה שלושה דיונים על דעת רב פאפה, ובזה נסיים את החלק הזה. הדיון הראשון זה קושייה על רב פאפה מהמשנה שלנו, זה מתחיל במילה תנן, וזה שאחרי שהמשנה הביאה את המקרה העיקרי של השיעור שלנו, שהוא גזל פרה שכבר הייתה מעוברת וילדה אצלו, שכאמור על זה המשנה אמרה כמו רבי יהודה ורבי שמעון שהוא קונה את הוולד, אחרי זה המשנה הביאה עוד מקרה, שאותו עוד לא הזכרנו, וזה שהוא גזל פרה ריקנית, והיא גם התעברה אצלו וגם ילדה אצלו, וגם על זה אמרה המשנה שהוא קונה והוא מחזיר רק את הפרה והוולד נשאר אצלו. עכשיו, לכאורה מכאן אפשר לדייק שמתי הוא קונה, רק אם בסופו של דבר גם הלידה הייתה אצלו, אצל הגזלן. אבל במקרה שבו נחלקו רב פאפה ורב זביד, שהוא גזל פרה ריקנית והתעברה אצלו ועוד לא ילדה, לכאורה מדויק שלפי המשנה, כאן הוא לא קונה, אלא הוא מחזיר את זה לנגזל, כמו שזה, פרה עם הוולד בפנים. עכשיו, למי זה מסתדר? אז לפי רב זביד, זה בדיוק מה שאמר רב יהודה, אז נגיד שהמשנה היא כאן כמו רב יהודה. אבל לפי רב פאפה, לכאורה זה לא מסתדר עם אף אחד, כי כאמור לפי רב פאפה, לפי רב יהודה, גם במקרה כזה הוא כן קונה, והוא מחזיר רק 1,000 ולא את הפרה עם הוולד, ואילו לפי רבי שמעון, אמנם הוא אמר שלא קונה, כמו המשנה, אבל עדיין זה לא אותו דבר, כי הרי רבי שמעון לא אמר שהגזלן מחזיר הכל הנגזל, אלא הנגזל צריך להחזיר לגזלן גם מחצה שליש ורביע, ואת זה המשנה לא אמרה, אז לכאורה המשנה לא מסתדרת לפי רב פאפה, לא לרב יהודה ולא לרבי שמעון. זה הקושייה על רב פאפה, אבל דוחה הגמרא, לא נכון. כל הדיוק הזה שלך לא נכון, יכול להיות שבאמת לפי המשנה, גם אם היא רק התעברה אצלו ועוד לא ילדה, גם אז הוא קונה והוא לא מחזיר את הפרה עם הוולד, אלא רק את דמי הפרה, רק את האלף, וזה שהמשנה לא אמרה את זה, אלא היא דיברה רק על המקרה יותר ארוך שהיא גם התעברה אצלו וגם ילדה אצלו, זה פשוט כי ברי שמדובר שהיא ילדה אצלו, אז גם בסייפה דיברו שהיא ילדה אצלו. אבל האמת היא שאולי גם אם היא רק התעברה אצלו ולא ילדה אצלו, זה כן שינוי וזה קונה, וזה כמו רב יהודה של רב פאפה, ולכן אין מכאן קושייה על רב פאפה, ועד כאן הדיון הראשון לגבי רב פאפה. הדיון השני על רב פאפה, בשליש התחתון של עמוד ב', זה ראיה לרב פאפה, גמרא מביאה ברייתא, שמתארת דעת רבי שמעון, בדיוק כמו שאמר רב פאפה, שבאמת הגזלן במקרה כזה לא קונה, והוא מחזיר את הפרה עם הוולד, אבל הנגזל צריך להחזיר לגזלן מחצה שליש ורביע, כמו שנהוג באותו מקום, זה הדיון השני, ראיה לרב פאפה. הדיון השלישי זה התלבטות של רבשי, הוא אומר שהתלבטו בבית המדרש, האם לפי רבי שמעון, שהנגזל צריך לשלם לגזלן מחצה שליש ורביע, האם הוא משלם לו בבשר של העובר עצמו, כלומר האם בעצם לגזלן יש איזשהו חלק בעובר עצמו, או שהוא פשוט נותן לו כסף. זו השאלה שרבשי אומר שהתלבטו בה, ואומר רבשי שהוא הכריע מדברי שמואל שזה בכסף ולא בבשר עצמו. מאיפה הוא הכריע את זה? מזה ששמואל אמר שיש שלושה מצבים שבהם אדם משלם את השבח לא מתוך הקרקע עצמה, אלא בכסף. עכשיו לא נפרט את שלושת המצבים, רק אחד מהם, וזה שכשניגש בעל חוב לגבות מנכסים משועבדים, אז אם הקונה של אותו נכס משועבד כבר הספיק להשביח את הקרקע, אז בעל חוב לוקח את הקרקע, אבל הוא משלם חזרה לקונה את מה ששווה השבח. ואיך הוא משלם לו? הוא לא משלם לו בחלק מהקרקע, אלא הוא משלם לו בכסף. זה הדין של שמואל, וממילא אומר רבשי, אם שם שהקונה נכנס לקרקע ברשות והשביח אותה, אז משלמים לו לא בחלק מהקרקע, אלא רק בכסף, אז אצלנו שהגזלן הזה נכנס שלא ברשות, אלא בגזלה והשביח את הפרה, ודאי שכשישלמו לו על התורך שלו, ישלמו לו לא בחלק מגוף הוולד, אלא רק בכסף. ועד כאן הדיון השלישי על רב פאפה, ובזה הגענו לשבע שורות לפני סוף עמוד ב', ועד כאן החלק השני של השיעור, סיימנו לעסוק ברב יהודה ורבי שמעון. החלק השלישי, כאמור, שבע שורות לפני סוף עמוד ב', זה קצת בדרך אגב, וזה לגבי מה ששמואל עכשיו אמר, שכשבעל חוב בא לגבות את השדה שמשועבדת לו, אז אם בשדה יש עכשיו פירות, הוא לוקח את השדה עם הפירות, והוא פשוט משלם לקונה על הפירות. אז בדוגמה שלנו, אמרנו שהשדה לבד זה 100, אם הפירות זה 150, אז הוא ייקח את השדה עם הפירות, והוא ישלם את ה-50 לקונה. זה מה ששמואל אמר בחלק הקודם, אבל זה מקשר אבינה מזה ששמואל במקום אחר אמר שהוא לוקח את כל השדה עם הפירות, והוא לא משלם על זה כלום. בעצם מרוויח, הוא מקבל את ה-150 לכאורה, אז יש כאן לכאורה סתירה בשמואל, ועל זה עונה רב אשי שתי תשובות. תשובה ראשונה הוא אומר, זה תלוי באיזה שלב הפירות. אם הפירות הם כבר בשלב של מגיע לכתפים, כלומר הם עוד שנייה מוכנים להתלש, אז הם כבר לא נחשבים חלק מהשדה, ולכן עליהם הוא כן צריך שלם. לעומת זאת, אם הם שלב מוקדם יותר, אז הם בטלים אל השדה, והוא לוקח אותם, והוא לא משלם עליהם. זו התשובה הראשונה, אבל מקשר אבינה, מה פתאום? הרי מעשים בכל יום שאנחנו רואים שגם בפירות שכבר מוכנים להיכתף, שמואל בכל זאת פוסק לבעלי חוב שיקחו את השדה עם הפירות ולא ישלמו. אז זה לא התירוץ, אלא תירוץ שני, זה פשוט תלוי בגודל החוב. כלומר, אם נחזור לדוגמה שלנו, שהשדה הייתה שווה 100 וביחד עם הפירות היא שווה 150, אז אומר רבשי שאם החוב עצמו גם הוא 150, אז באמת בעל החוב לוקח את השדה עם הפירות, כי ביחד זה בעצם מחסל לו את החוב. אפילו שהפירות לא היו שם בהתחלה, כך שפירות לא השתעבדו, אבל עדיין הם חלק מהקרקע והם חלק מהשדה והם נכנסים לו לחוב, אז הוא לוקח גם את זה. אבל אם החוב לא היה 150, אלא רק 100, וכאמור השדה עם הפירות זה 150, אז כאן באמת אין סיבה שהוא ירוויח יותר ממה שמגיע לו, אז לכן הוא לוקח את השדה עם הפירות, אבל הוא משלם חזרה על הפירות את ה-50, כך שבפועל הוא יקבל רק את מה שמגיע לו, כלומר רק את ה-100. זה התירוץ השני, אבל גם על זה רבינה קצת מקשה. והוא אומר, במקרה הזה שבו החוב הוא רק 100, ובעל החוב בעצם לוקח שדה ששווה עכשיו 150 ומחזיר 50 לקונה, שואל רבינה, למה שהקונה לא יאמר לבעל החוב, תקשיב, אתה הרי לא באמת מגיע לך 150, מגיע לך רק 100, אז במקום לקחת לי את כל השדה ולשלם לי 50 חזרה על הפירות, אני רוצה שפשוט תיקח מראש שני שליש מהשדה. הרי שני שליש משדה של 150 שווים 100, אז תיקח שני שליש עם הפירות שלהם, וככה יישאר אצלי לפחות שליש מהשדה עם הפירות שעליהם עמלתי, ככה יכול לטעון הקונה לבעל החוב. ואומר אבינה שזה בעצם תלוי במחלוקת תנאים, זה מחלוקת בכתובות צדיקה לפעמוד ב', האם הלוקח יכול לסלק את בעל החוב בכסף. כלומר, אם נעזוב שנייה את המקרה שלנו, סתם בבעל חוב שבא לקחת קרקע מהקונה, האם הקונה יכול לומר לו, תקשיב, אני התחברתי לקרקע הזאת, אל תיקח לי אותה, אני אשלם לך כסף במקום. אז זה מחלוקת שם. ואם נחזור אלינו, כאמור, אומר אבינה, לפי השיטה שהלוקח יכול לסלק את בעל החוב בכסף, אז גם כאן לכאורה שיוכל לסלק אותו בזה שהוא יגיד לו, אל תיקח לי את כל הקרקע ותחזיר לך איזה כסף לפירות, אלא מראש תיקח רק שני שליש. עד כאן השאלה של רבינה, למה הוא לא יכול לעשות את זה לפי השיטה היא שם בכתובות? ועל זה עונה הגמרא, אתה צודק, באמת עקרונית הוא יכול. ולמה כאן עולה בשמואל שהוא לא יכול? כי כאן נעמיד שזה לא סתם קרקע שמשועבדת לחוב, אלא זה אפוטיקי. אפוטיקי זה מין שיעבוד חזק יותר, שבו אנחנו אומרים שהמלווה יוכל לגבות רק מהקרקע הזאת ולא מדברים אחרים, וכשעושים אפוטיקי, אז גם שם בכתובות כולם יודעים שהלוקח לא יכול לסלק את הבעל חוב בכסף, וממילא גם כאן הוא לא יכול לסלק אותו בזה שהוא יאמר לו, קח שני שליש ולא את כל הקרקע. עד כאן השאלה של רבינה והתשובה. ועד כאן החלק השלישי של השיעור, בזה הגענו לשורה ה-11 בצדיק ו' עמוד ב', שיעור קצת ארוך, מחר יהיה קצר ופשוט יותר, נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. ראינו במשנה מקרה שהוא גזל פרה וילדה אצלו, ואמרנו שהפרה לפני שהיא תברה הייתה שווה 1,000, אחרי שהיא תברה הייתה שווה 1,200, ואחרי שהיא ילדה, אז הפרה שוב 1,000, והוולד הוא 400, סך הכל 1,400, ומה הוא מחזיר? אז ראינו בברייתא שתי דעות, רבי מאיר אומר שהוא לא קנה, אלא הוא מחזיר את הפרה עם הוולד, כלומר סך הכל 1,400, לעומת זאת רבי יהודה ורבי שמעון אומרים שהוא קנה את הוולד ולכן את הפרה הוא מחזיר כמו שהיא, שווי של 1,000, אבל את הוולד הוא לא מחזיר, אלא הוא מחזיר את מה שהוולד היה שווה בשעת הגניבה, כלומר 200 ולא 400, סך הכל 1,200. זה רבי יהודה ורבי שמעון, והמשנה היא כמותם, עד כאן הדעות, ועכשיו ראינו שלושה חלקים, בחלק הראשון דיברנו על רבי מאיר, בחלק השני על רבי יהודה ורבי שמעון, ובחלק השלישי נושא הגבי. אז בחלק הראשון הגמרא שאלה שאלה על רבי מאיר, וראינו שתי גרסאות מה השאלה. לגרסה הראשונה השאלה היא האם תמיד רבי מאיר אומר ששינוי לא קונה, או שבאופן כללי שינוי קונה, ורק כאן הוא כונס את הגזלן שיחזיר את הוולד בשביל שהגזלן לא ירוויח, והנפקמין הזה, אם הפרה לא השתבחה, אלא דווקא הכחישה, למשל שהייתה שווה 1,000, עכשיו היא שווה רק 800, שאם הוא לא קונה, אז הוא מחזיר אותה כמות שהיא, אפילו שהיא שווה רק 800, אבל אם הוא כן קונה, אז הגזלן ישמור על הפרה אצלו, ששווה רק 800, ויחזיר את הכסף כשעת הגזלה, כלומר 1,000. זו השאלה הראשונה על רבי מאיר, והבאנו שתי ראיות לזה שלפי רבי מאיר שינוי קונה. את הראיה הראשונה דחינו, אבל את השנייה קיבלנו, שאם הוא נתן צמר לצבא, והצבא צבא בטעות אדום במקום שחור, אז לפי רבי מאיר הוא בעצם בזה גזל את זה וקנה את זה בשינוי, והוא מחזיר לו את הצמר, כלומר לפי רבי מאיר השינוי קונה, ורק אצלנו הוא קנס. זו הייתה הגרסה הראשונה בשאלה על רבי מאיר. בגרסה השנייה אמרנו, ברור באמת ששינוי קונה לפי רבי מאיר, וזה רק קנס כאן, אבל השאלה היא, האם הוא קונס רק שזה אצל הגזלן, שהוא עשה את זה במזיד, או שגם אם הגזלן מחר למישהו ושם היא ילדה, גם אז הוא יקנוס, אפילו שאצל אותו אחד זה היה בשוגג. וגם כאן הבאנו שתי ראיות. ראיה ראשונה זה שהוא קונס גם בשוגג מהמקרה הארוך ההוא של פירות ושבח פירות, אבל בסוף דחינו. ראיה שנייה זה שוב מהמקרה של הצמר, שרואים שהנה, רבי מאיר שם לא כונס, כלומר, בשוגג הוא לא כונס, אלא רק במזיד, ועד כאן החלק הראשון לגבי רבי מאיר. בחלק השני עברנו לרבי יהודה ורבי שמעון, שהם כאמור שניהם במקרה שלנו, של גזל פרה וילדה אצלו, אומרים שהוא קונה את הוולד והוא מחזיר את הפרה ועוד 200 ולא 400, אז שאלנו, אז מה בכל זאת ההבדל ביניהם? וענינו, ההבדל הוא לא לגבי המקרה הזה, אלא לגבי המקרה הפוך, שהוא גזל פרה ריקנית והיא התעברה אצלו, והשאלה היא, האם זה קונה או לא? ויש שתי דעות מה המחלוקת. לפי רב זביד, לפי רבי יהודה זה לא קונה והוא מחזיר את הפרה איך שהיא מעוברת ששווה 1,200, ולא לפי רבי שמעון זה קונה והוא מחזיר את דמי הפרה המקוריים, כלומר רק 1,000. זה לפי רב זביד, לפי רב פאפה, הפוך, שלפי רבי יהודה זה קונה והוא מחזיר רק 1,000, לפי רבי שמעון זה לא קונה והוא מחזיר את הפרה והוולד, אבל שימו לב, הנגזל צריך להחזיר לגזלן מחצה שליש ורביע על העבודה שהוא השקיע בלהבר את הפרה, זה לפי רב פאפה. אחרי זה ראינו שלושה דיונים על רב פאפה. דיון ראשון זה קושייה מהמשנה שלכאורה לפי רב פאפה לא מסתדרת לא עם רבי יהודה ולא עם רבי שמעון, אבל דחינו, זה בעצם כן הסתדר לו לרבי יהודה. דיון שני זה ראיה מברייתא לרב פאפה, ששם מביאים את רבי שמעון בדיוק איך שרב פאפה אמר שהנגזל צריך להחזיר לגזלן מחצה שליש ורביע. דיון שלישי זה שרבה שהביא התלבטות, האם כשהנגזל מחזיר לגזלן, הוא מחזיר לו בגוף הוולד, או שהוא נותן לו כסף, והמסקנה היא שהוא נותן לו כסף, וזה היה החלק השני. בחלק השלישי, בדרך אגב, דיברנו על אמירה של שמואל, שכשבעל חוב גובה מהלוקח שדה, והלוקח הזה גידל שם פירות, אז הוא מחזיר לו כסף לפירות, וזה כשנו, הרי במקום אחר הוא אמר שהוא לא מחזיר כסף, ורבה שינה שתי תשובות. תשובה ראשונה זה תלוי בשלב הפירות, אבל דחינו, לא נכון, זה לא תלוי, אלא תשובה השנייה זה פשוט תלוי בגודל החוב. כלומר, אם השדה שווה 100, ואם הפירות היא שווה 150, אז אם החוב זה 150, אז הוא לוקח את השדה עם הפירות, ולא מחזיר. אם החוב זה רק 100, אז הוא לוקח את השדה עם הפירות, ומחזיר 50. ועל זה רבינה הקשה, למה שהלוקח לא יסלק את בעל החוב בזה שהוא ייקח רק שני שליש מהשדה עם הפירות, שגם זה שווה 100, ולא את כל השדה, לפי הדעה בכתובות שהלוקח יכול לסלק את בעל החוב בכסף, ועונה הגמרא, נכון, הוא יכול, אבל כאן מדובר באפוטיקי שאז הוא לא יכול, ולכן הוא לוקח את כל השדה ומחזיר לו כל טוב.